בוקר טוב ותודה שבאתם. אני אגיד כמה מילים על עצמי בהתחלה, קצת מאיפה אני באה את הסדנה הזאת. אני מתמודדת עם סרטן שד מאז 2006. אובחנתי לראשונה באפריל 2006 עם סרטן די מתקדם. זה היה שלב, נדמה לי, 3ב. שמי שמכיר זה, תשאלו, זה סדנה, אתם יכולים לשאול. שמחה יעל. אז זה היה שלב 3ב, כמו שמי שמכם מכיר, אז זה שלב מיד אחרי זה, זה 4 ואין שלב 5. ואישה יקרה שאני, שהחלימה מסרטן שד, מסרטן שחלות גרורתי, ששמה ויקי לפלמן, אם אתם מכירים. אז היא אומרת שיש שלב 5, ששלב 5 זה לרקוד עם החיים. אז אני כרגע, בשנים האחרונות, מנסה לעשות במקביל גם את שלב 4 וגם את שלב 5. בשלב, באבחון הראשון עברתי כימותרפיה וניתוח וכימותרפיה, 7 חודשים של טיפולים מאוד קשים, כל מיני אשפוזים לבידוד ודברים שחלק מכם בטח מכירים. ואז אחר כך הייתה, אחרי הניתוח היה שיקום מאוד קשה, ו אז הייתה שנה וחצי בערך של רמיסיה, שאפיזודה כזאת מתוקה ומלאה חרדה. ובמאי 2008 גיליתי שהסרטן חזר ועברתי שוב כל מיני טיפולים הורמונליים. אז הייתה עוד רמיסיה קצרה, משהו כמו, נתנה לי שוב משהו כמו שנה. ואז עוד הישנות, ואז עוד כל מיני טיפולים, וכימותרפיה, הקרנות, ואז הסרטן שחזר בבית השחי, כבר סרטן מקומי, אחרי טיפולים, אחרי כימו והקרנות נעלם, אבל אז גיליתי שיש לי גרורות בכבד. ומאז בעצם אוגוסט שעבר אני חיה עם גרורות בכבד, חלק מהזמן לא הייתי בטיפולים, זאת אומרת הייתי בהרבה מאוד טיפולים, אבל אלטרנטיביים, לא קונבנציונליים, וככה ניסיתי לבדוק. מאוד רציתי להיות מהמקרים האלה שמרפאים בלי כימותרפיה וכל הניסים האלה שמדי פעם אנחנו שומעים, וכנראה שזו אפשרות אמיתית בעולם, אבל זה לא הסיפור שלי. בפברואר האחרון התחלתי בכימותרפיה, בהתחלה מאוד מאוד מתונה, ואחרי שגם זה לא היה מאוד אפקטיבי, באוגוסט, מתחילת אוגוסט אני עוברת טיפולים כימיים כל שבוע, טקסול החביב והמוכר לחלקכם. וחשוב לי, אני חושבת שהפרטים לא כל כך מעניינים או חשובים, ההיסטוריה של המחלה היא לא מאוד מעניינת, אבל זה חשוב כדי שתדעו שכל מה שאני הולכת לדבר עליו היום אני מדברת מתוך התנסות, אחרי שבחנתי את זה מכל מיני כיוונים. ואנחנו אומנם לא קבוצה מאוד קטנה, אבל זה בכל זאת סדנה, אז אתם מוזמנים גם לשאול שאלות. תהיה לנו הפסקה קצרה, ואני גם אהיה בהפסקה זמינה לענות. אני אקח כמה דקות לשתות משהו, ואחרי זה אני אהיה פה כדי לענות את השאלות. אפשר להתחיל. אני קראתי לסדנה הזאת בשם המאתגר, מעבר לפחד ולכאב. זה שם מאתגר בעיניי, כי אני חושבת שאחד המאפיינים הבולטים של פחד וכאב זה שאין להם מעבר. זאת אומרת, פחד וכאב משתלטים על שדה התודעה שלנו. כאילו הם באיזשהו אופן אוחזים בנו, אנחנו אחוזים בהם, ומאוד מאוד קשה בתוך חוויה של פחד ובתוך חוויה של כאב, מאוד קשה להרגיש משהו מעבר. אבל זה משהו שהוא אפשרי עם אימון, אימון של התודעה, עם, איזה, עם תרגול. אני רוצה קודם כל להגיד תודה גדולה למיכל גינת, שהזמינה אותי לעשות את הסדנה הזאת, ובלעדיה זה לא היה מתקיים, ותודה לילד ובכלל למרכז הזה שמארח אותנו פה בתנאים מאוד נוחים. חוץ מזה אני אתוודא בפניכם שבשבועיים האחרונים סבלתי כאבים מאוד 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 קשים. קודם התמודדתי עם דלקת בכתף במשך שבוע, זה כאילו דברים שהכי מוקצת מקפיץ כל מיני דברים, אבל אז קודם היה שבוע עם דלקת בכתף, אחר כך שבוע עם כאבים מטיפול שורש שבזמן חימוגן לא מחלים בקלות, ותוך כדי תרגלתי חלק ממה שאנחנו הולכים לתרגל כאן ביחד היום, וגם מאוד הצטערתי על זה שקראתי לסדנה הזאת מעבר לפחד ולכאב. כי אמרתי, מה זה השם היומרני הזה? הייתי צריכה לקרוא לזה התמודדות עם פחד וכאב, חיים עם פחד וכאב. אז, זאת אומרת, אין חיים בלי פחד וכאב. זאת אומרת, פחד וכאב, אני חושבת, זה שני גורמים שאי אפשר לסלק מההרפתקה הזאת, שהיא חיים בדוגמה של הגוף הזה. אבל זאת אומרת, אני רוצה להתנצל, כי אם באתם כדי למצוא רק את המעבר, אז אני מתנצלת ואתם מוזמנים לעזוב. ביאליק כתב שעם אצבע של, עם אצבע אחת של אדם נלחצת בין הדלת והמזוזה, כל האדם כולו מתכנס לתוך האצבע הזאת, ואם שהוא נתון בגלות או בשפלות, אין מכאוב כמכאובו, ודאגתו זו קודמת לכל דבר. הכל נדחה לפי שעה אל הצד מפני הדאגה הזאת. אז אני חושבת שזה תיאור מקסים של החוויה של כאב. אנחנו כולנו הופכים, פשוט מתכנסים לתוך האיבר הכואב. זה לא משנה אם זה כאב נפשי או כאב פיזי. כאב הוא כאב. אז אנחנו ננסה היום ללמוד ביחד לייצר מרחב גם במקומות האלה, הצרים מנסות, ולנסות להציע לתודעה שלנו אפשרויות אחרות, חוץ מלהיכנס לתוך האצבע הזאת ולטבוע בפחד ובכאב. זה עניין של תרגול, וכמו כל דבר אחר, זה גם זה משתנה. כל פעם זה קצת אחרת, ויהיו פעמים שזה יעבוד לכם מצוין ומעולה, ויהיו פעמים שזה לא יעבוד בכלל. אבל אם חוויתם פעם פחד וכאב, אני מניחה שחוויתם כי אתם חיים, אז אתם יודעים ששווה לנסות ללמוד איך לעבוד עם זה. במובנים רבים אנחנו מנסים לעשות פה משהו שהוא שחייה נגד הזרם. זאת אומרת, החברה מושתתת על ניסיון להימנע מפחד ומכאב ומרגש בכלל. זאת אומרת, אני בדיוק קודם דיברתי עם חל ונזכרתי בזה שפגשתי איזה מכרה שלא ראיתי כמה שנים, והיא הייתה המומה שאני לא לוקחת כדורים נוגדי דיכאון. אני אומרת, מה? איך זה יכול להיות? ואמרתי לה, אני לא בדיכאון, יש לי סרטן, לא בדיכאון. והיא סיפרה לי משהו מהחיים שלה, שכאילו היה לה איזה משבר בגירושים, והיא אמרה, לפני בכלל שהתחלתי להרגיש משהו, לפני שבכלל התחלתי להרגיש ישר עליתי על ציפרלקס. ואני חושבת שזו תנועה מאוד מאוד חזקה שמאוד מאפיינת החיים בעת הזאת, בוודאי כאן. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להרגיש, ושוב, אני לא נגד להשתמש בכדורים נוגדי דיכאון במיוחד, אם אנחנו מדוכאים ולא מוצאים דרך אחרת להקל על עצמנו. זאת אומרת, גם כדי להיות מסוגלים לעשות את העבודה העצמית שאנחנו נעשה כאן היום, צריך כוחות וצריך איזשהו מרחב פנימי, וכשאין לנו צריך לעזר במה צריך. אבל אני מדברת נגד הנטייה הזאת לא להרגיש מראש, לפחד מלהרגיש, לפחד מהכאב, לפחד מהפחד. כי המקום הזה שבו אנחנו מפחדים ממשהו שעוד לא קרה, זה מקום שבו החיים שלנו מצלצלים. אין שם מרחב ויש איזה קיבוץ, וזה משהו שהוא הרבה פעמים גם מגביר את הכאב ואת הפחד, ואנחנו נדבר על זה היום. אני בטוחה שגם עם כל מה שאמרתי, חלק מכם חושבים או חושבות עכשיו בעצם למה להתיידד עם פחד וכאב, למה לא להתנתק, למה לא להימנע, למה לא לברוח. אז העניין הוא שהימנעות מפחד וכאב לא תמיד אפשרי, וגם כשהיא אפשרית היא שואבת הרבה מאוד מהאנרגיה שלנו, ואנחנו זקוקים לאנרגיה הזאת. אנחנו זקוקים לאנרגיה הזאת גם כדי לחיות וגם כדי להחלים, או כדי להתמודד עם טיפולים קשים, או כדי להתמודד עם עניינים רגשיים לא פשוטים. אז האנרגיה הזאת חשובה, ויש גם איזה נטייה להחביק בכל מיני אמונות לגבי פחד וכאב, שלפעמים לא מתאימות למציאות, לא מתאימות לחיים. זאת אומרת, יש לנו איזה מחשבה ש אם אני רק אמצא את התרופה הנכונה, אז הכאב ייעלם, או הפחד ייעלם, או אם אני רק אעשה משהו כזה או אחר, אז זה יעבוד. כל מיני ניסיונות להשיג תחושה של שליטה, וזה לא תמיד עובד. יש איזו בדיחה, על הרפז שמגיע, נכנס בלילה לבית של איזה מישהו, והבן אדם הזה, ובא למצוא את הדם שלו, והבן אדם מתעורר בבעלה ורואה את הרפד, לוקח כאילו את היד, משיג צלב מעץ ומנופף מול הרפד עם הצלב מעץ, והרפד מסתכל עליו ואומר, אוי ובובלה, אתה נפלת על הרפד הלא נכון. וכאילו, מה לעשות אם הרפד הוא יהודי? מה לעשות אם אם הפחד שלנו הוא לא מתאים, לא עובד עם האמונות והתפיסות וניסיונות השליטה שלנו? כדאי לתרגל דברים שהם יותר שאפשר לסמוך עליהם. אני אגיד לכם כמה דברים על המבנה של הסדנה. אנחנו בחלק הראשון נתרגל את החוויה של החיים בגוף. נעשה איזו מדיטציה קצרה, פשוט לחוות, להגיע לכאן מאיפה שבאנו, ולחוות תחושה של חיים בגוף. החיים מבעבעים בתוכנו, כל שאיפה מכניסה חיים לתוך הגוף הזה, ואנחנו לא תמיד פשוט ערים לזה, וזה תהליך מבורך שכדאי להיות מודעים ליופי שלו בכל רגע וליהנות ממנו כל עוד נמשך. אז זה יהיה החלק הראשון. בחלק השני אנחנו נעסוק בכאב, בהתמודדות עם כאב. כאב זה בעיה קשה שיכולה לפגוע באיכות החיים, פגיעה אנושה עד כדי לפעמים איבוד חשק לחיות, ואני חושבת שכדאי לחשוב על כל מה שיכול לעזור לנו להתמודדות עם כאב. אנחנו נעשה ביחד, גם נדבר על זה וגם נעשה ביחד תרגיל ארוך של הדמיה שמבוסס על מדיטציה של מיינדפולנס, תשומת לב, ומיועד להקלה על כאב, לפעמים זה עוזר. החלק השלישי, אני חושבת שנצא פה להפסקה קצרה ואחר כך אנחנו נעסוק בפחד. הכוונה שלי היא לעסוק בעיקר בפחד מהמוות, כי כל הפחדים האחרים הם נגזרת של הפחד הזה, או צל חיוור של הפחד הזה, ואני חושבת שזה חשוב מאוד. אני חושבת שחברה שלא יודעת להתייחס למוות זה חברה שלא יודעת לחיות. חברה טובה שלי אמרה לי את ההבחנה לא מזמן, היא הבחנה עם סרטן שד, והיא הייתה מומה מהעניין הזה. זאת אומרת, נשאר בת 40 ומשהו עם כמה ילדים, ופעם ראשונה שהיא חשבה על האפשרות של המוות שלה, והיא אמרה, זה כמו העניין הזה, זה כמו הסוד הכי שמור בעולם. כאילו, לא מסתירים איתנו את המוות כל הזמן, כאילו מאחורי זה מסך, ופתאום המסך הזה קורס, ויש לזה כל מיני השלכות, חלקן קשות וחלקן מאוד טובות. אני חושבת שאי אפשר להתמודד עם סרטן שלנו, או של אהובנו, או אהובותינו, ואני חושבת שזה מאוד קשה להתמודד עם החיים, בלי שאנחנו מתמודדים עם המוות, ועם הפחד ממנו. פגישה אינטימית, אני מתכוונת עם הפחד, ממש. עכשיו, זה תהליך קשה מאוד, והוא, ככל שהמצב הסו-קולד רפואי שלנו פחות קשה, ככה יותר קשה לנו לעשות את העבודה הזאת. כאילו יש לנו איזו חוויה שאין לנו מגבלה של זמן, ואפשר לשים בצד את הדברים שעלו עם ההבחנה לפעמים, או אולי בחודשים הראשונים. ברגע שאנחנו רואים שהסרטן מגיב לטיפולים, אז אפשר לשים בצד את פחד למעלה. אני חושבת שזה מצמצם מהאנרגיה של החיים ומהכוחות שלנו לעשות את ה... אני חושבת את דרך ההחלמה שלנו, זאת אומרת, האנרגיה הזאת שמושקעת לשים את פחד המוות בצד, זה הרבה מאוד אנרגיה. וכשהיא משתחררת, יש לנו פתאום המון אנרגיה שזמינה לחיות את החיים שיש לחיות. זה יהיה החלק השלישי. בחלק הרביעי אנחנו נעשה איזשהו סיכום קצר של היום, ונסיים שוב באיזו מדיטציה קצרה סביב כוח החיים והאהבה. אז נתחיל במדיטציה ראשונה. תדבקו ככה שאתם יושבים בנוח, פחות או יותר משהו שאתם יכולים להחזיק בערך 10 דקות. מי שיושב על כיסא, פשוט לשים שתי רגליים ישרות על הרצפה, להרגיש כאילו ממש את הרצפה, להוריד חיקים, לשים וכפות הידיים פשוט להניח על הירכיים או משולבות ככה. מה שחשוב במדיטציה זה שעמוד השדרה יהיה ישר. ישיבה מדיטטיבית. לשמור על עמוד השדרה ישר. אם אתם בכיסא, אפשר או ממש לשבת בכיסא, או דווקא עד הסוף, אבל לא, לא להישען. זה מפעיל יותר מדי לחץ על עמוד השדרה. אז אני נותנת טיפה הנחיות לישיבה, וזה נכון לכל הישיבות שלנו היום. אז עמוד שדרה ישר, תנו לאגן שלכם ממש להרפות לתוך הכיסא, או לתוך הכרית והמזרון. תנסו ככה להרגיש את את התמיכה של האדמה דרך הכיסא או המזרון, ממש להרגיש איך היא נושאת אותנו. ומתוך ההרפיה הזאת של האגן, כבד כבד אל הרצפה, תנו לעמוד השדרה לצמוח בקלילות מעלה. כאילו ממש תנו לכתר לפנות אל השמיים. תעצמו עיניים. אתם יכולים לחשוב על האגן והאזור של הרגליים, והאגן כמו על ספינה כבדה שעושה את דרכה בים. ועמוד השדרה הוא כמו תורן מתוח, תקוף, בלי מאמץ. והגוף שלנו פשוט תלוי כמו מפרס על התורן הזה. השרירים רפואיים. התורן זקוף והשרירים רפואיים. תנו לנשימה שלכם ללוות אתכם. תנו לה לנשום את עצמה, אתם לא צריכים לעשות שום דבר. נשימה נושמת חיים לתוך הגוף. אתם יכולים להיזכר לרגע איך הגעתם לכאן היום, לעבור במהירות על הבוקר הזה בעזרת התודעה, לקחת איזה רגע כדי לעשות את הדרך שעשיתם מהבית עד לכאן. אז הגוף שלנו פה, הגוף שלנו הגיע. הבה נוודא שגם התודעה שלנו פה. כבר הגענו, אז אפשר לעשות איזשהו מאמץ לשים בצד את כל מה שלא קשור לפה. כל הטרדות והדאגות, השאלות. ננסה ממש להשאיר מאחור את המוח החושב, להזמין מתוכנו חלק אחר, חלקים אחרים, אולי אפילו פחות מוכרים לנו, חלקים שילוו אותנו בסדנה היום. ננסה למצוא בתודעה שלנו מצב או מקום שהוא פתוח, שקט. אין שום דבר אחר שצריך לעשות, אין שום מקום אחר שצריך להיות בו. אז הגוף שלנו פה, אולי גם התודעה שלנו פה. אולי הנפש שלנו גם היא כבר פה נחה בחיק התודעה שלנו, בחיק הגוף. כעת בואו נוודא שגם הנשימה שלנו פה. שים לב לקסם הזה של השאיפה והנשיפה. נשאר רגע עם הנשימה. שימו לב להבדל בין השאיפה לנשיפה. כאילו אתן שמות לב להבדל הזה בפעם הראשונה. איך בשאיפה אני מכניסה אל הגוף שלי משהו מהעולם, ובשאיפה אני מכניסה, אני מוציאה החוצה משהו מהגוף שלי אל העולם. חיים מתוך הגוף. איזה פלא זה שאנחנו נושמים, איזה פלא זה שהנשימה נושמת אותנו. הגוף שלנו פה, התודעה שלנו פה, הנפש שלנו פה נחה בחיק הגוף והתודעה, הנשימה שלנו פה נושמת את עצמה פנימה והחוצה מתוך הגוף. ברגעים הבאים נסו להיות עם התודעה בתוך הגוף ולהתחבר לתחושה של חיים בגוף. פשוט לראות איפה בגוף אתם מרגישים חיות. איזה מין תחושה זאת, להרגיש חיים בגוף. איזה מין תחושה הזאת? אפשר להתמקד בנשימה כדי להרגיש חיים. אפשר להתמקד בכפות הידיים, במפגש בין כפות הידיים לברכיים, בין כפות הידיים לעצמן. אפשר להרגיש לפעמים איזה מין עקצוץ של אנרגיה, של חיים. נסו להרגיש את הזרימה הזאת של חיים בגוף. לפעמים אפשר להרגיש את זה ממש ממש קרוב לאור. האור הזה שמבדיל בינינו לבין העולם. כפות הידיים נוגעות בברכיים או בירכיים או אחת בשנייה. אני יכולה להרגיש את נקודת המפגש בין הידיים לאיברים אחרים. אני יכולה להרגיש משהו שהוא קצת קודם לנקודת המפגש הזאת. משהו שהוא בתוך הגוף. איזושהי תנועה עדינה. איזושהי זרימה. ניסו להרגיש את זה. יש חיים שמבעבעים בתוך הגוף הזה. אנרגיה של חיים שלא כבולה משום דבר. התפקיד שלנו, אם יש לנו איזשהו תפקיד ביחס לאנרגיה הזאת, זה רק לא להפריע לה. קצת כמו התפקיד של הורה לתינוק רך שרק נולד. לא להפריע. לספק את כל הצרכים, אבל לא להפריע. לתת לאנרגיה הזאת לזרום בלי הפרעה. אנחנו לא מצליחים להרגיש את האנרגיה או שהתחושה מתפלת לנו, אפשר תמיד לחזור לנשימה. להרגיש את הנשימה, מזרימה חיים בתוך הגוף. כל נשימה, כל תא נושם. לא רק הריאות, לא רק דרכי הנשימה. הנשימה מגיעה עד אחרון התאים בגוף שלנו. נהיה עוד רגע עם התחושה הזאת. ולאט לאט נחזור להיות מודעים לחדר, עדיין בעיניים עצומות, רק נדע שיהיה סביבנו חדר שהוא בית לחוויות שנעבור ביום הזה. נדע שיהיה סביבנו נשים ואנשים שירבו אותנו. ניתן עוד רגע לתודעה הגדולה של הקבוצה הזאת להאסף לכאן. תצלצל בקערה ואתם מוזמנות לפקוח את העיניים רק כשאתם מרגישות ממש כאן, באופן שבו יוצאים למדיטציה חשוב לא פחות מהאופן שבו אנחנו נכנסים אליה. יש כאן על המיטה עוד כמה חוריות, מה אתם אז ניקח איתנו את החיבור הזה לאנרגיית החיים. כמה אנשים הרגישו משהו מזה? אז עם החיבור הזה, או רק עם הרוגע הזה, או מה שבינה לכם מהנקודה הזאת, אנחנו נפנה לעשות קצת בכאב ובפחד. אז קודם כל, כאב זה לא עניין פיזי בלבד, זה סינדרום שמורכב מכמה מרכיבים. יש את התחושה הפיזית עצמה, אבל יש לה מרכיבים מחשבתיים ורגשיים. סינדרום של כאב, המרכיבים המחשבתיים זה הפרשנות שלנו לתחושה הפיזית. זאת אומרת, מה אנחנו, איך אנחנו חושבים עליה, איך אנחנו מבינים אותה, איך אנחנו מפרשים אותה, השיפוט שלנו אותה, ולפעמים גם כל מיני מחשבות שליליות וקטסטרופליות שאנחנו מייצרים מול תחושת כאב. המרכיבים הרגשיים זה הרבה פעמים פחד, חוסר אונים, ייאוש, עצב, גם כעס, גם דחייה של הכאב וההשתוקקות שהכאב הזה יתעסק, וגם חוויה בטח מוכרת. עכשיו, הסינדרום הזה כולו יוצר איזשהו קיבוץ בגוף, והקיבוץ הזה גורם לנשימה שלנו להיות מאוד שטחית, ואז הכאב מוחמר בעצם. זה מין מעגל כזה שנורא חשוב לשבור אותו. התחושה הפיזית עצמה בדרך כלל היא הרבה הרבה פחות ברורה מאשר כל הסינדרום. ואני חושבת שלכן חשוב מאוד לטפל בעניינים המחשבתיים והרגשיים הלא פתורים שלנו. זאת אומרת, כאב בלי פחד זה ממש, ממש לא אותה חוויה, תאמינו לי, זה סיפור אחר לגמרי. כאב הוא גירוי, הוא גירוי לא נעים, מאוד לא נעים.